בכל רויז דף חוף ג' אנחנו מתחילים השורה התשיעית מלמעלה אייסווי. הגמרא בדף הקודם בחוף בייס עמוד א' למטה הביאה את הממרה של ריש לוקיש בשם רב יהודה, שריש לוקיש אומר ככה: ציר שזה חומר שלא יכול לקבל תומה, זה זהה באלמה של דגים, אין לו יכולת לקבל תומה. אם נתערב בו מים, והמים האלה הם מים טמאים, אז אם המים הם הרוב, ברגע שאתה יוצר השקה בין הציר הזה עם רוב מים למקווה, אז המים נתערו. אבל אם המים הם יהיו מיעוט, והמיעוט הזה הוא מים טמאים, לא מועילה השקה. למה? כי כיוון שהציר הוא רוב, אי אפשר לתאר את המים, לא, אין פה שם השקה בהם. אבל, נכון שאין כאן השקה, אבל גם לא צריך השקה. מכיוון שהציר הוא הרוב, אז הוא מבטל את המיעוט מים, והציר הזה טהור, אפשר לאכול אותו. בא רבי ירמיה ואמר חידוש גדול. כל מה שאפשר לאכול אותו זה רק על ידי לטבל בו לחם. אבל לקחת את הציר ולשים אותו בגדרה עם מים, זה אסור. למה? כי ברגע שאתה שם אותו בגדרה עם מים, אז המים שהם היו מקודם מיעוט בציר, מצטרפים למים החדשים פה בגדרה, והיות והמים ההם היו טמאים, אז זה חוזר ונאור. ויש לנו פה משקה טמא בגדרה. החידוש הזה שרבי ירמיה מבוסס, על זה שאתה אומר יסוד. כשמים טמאים בטלים בציר, זה לא אומר שפרחה ממנו הטומאה ואין טומאה. אנחנו אמנם מתייחסים לזה כטהור, אבל גלומה פה טומאה בפנים. ולכן אם תחבר אותה פתאום עם עוד מים, אופס, חוזר ונאור. אומרת הגמרא אייסווי, אפר כשר, היינו אפר של פרה אדומה, שהוא כשר. האפר הזה יש הלכה, יש פסוק שאומר, שמי שנוגע בו נטמא. רש"י מביא את הפסוק, והנוגע במי הנידה יטמא. שנתערב באפר מקלה, באפר רגיל, לא של פרה אדומה. הולכין אחר הרוב לטמא, ואי רובה אפר מקלהו, לא מטמא. עד כאן המשנה בפורו. שואלת הגמרא, והיא אמרת תומה כמנדיס אדמי, שכשיש לנו מיעוט תומה, זה לא בטל. זה כאילו מורדם כאן בפנים, זה מונח כאן. אז נהי דה במגע לא מטמא. למה לא מטמא במגע? כי כשהוא נוגע באפר, אני אומר, תלך אחר הרוב, ומסתבר שהוא נגע באפר הטהור. אבל לפחות לטמא במסע, כשהוא נושא את כל האפר, אז הוא בוודאי נשא את האפר פרה אדומה, וזה מטמא במסע. לכאורה נוכיח מכאן, שכשזה בטל ברוב, פקע טומאה לגמרי. אומרת הגמרא, מה הקושיה? או התמרה לא אומר רבי יוסי ברבי חנינא. טהור מלטמא במגע, אבל מטמא במסע. גמרנו. אדרבה ראיה לרבי ירמיה. שואלת הגמרא ממקום אחר. ואומר רב חסדא, רב חסדא מדבר במסכת חולין. שם הוא אומר, הוא אומר ככה, רב חסדא במסכת מנחות, נבלה בטלה בשחוטה. אם היו שני חתיכות של בשר כשר, בשר שחוטה, ונפלה עליהם חתיכה אחת של נבלה, אז יש לנו פה רוב שחוטה. אז אני אומר, הנבלה בטלה בשחוטה. וזה נחשב מין בשאינו מינו. לכאורה שתיהם בשר. לא. כיוון שמצד הדין, אני אקרא הכשרה שגורס, לא כמו גרסת הגמרא. דאי אפשר לשחוטה שתעשה נבלה. בשלם הנבלה יכולה לקבל דין שחוטה. אם היא תרכיב ותאבד שם אוכל, אז תפקע ממנה אטומה. אבל השחוטה אף פעם לא יכולה לקבל דין נבלה. אז לכן זה נקרא מין בשאינו מינו, ונבלה בטלה בשחוטה. אומרת הגמרא, בסדר. אז יש כאן ביטול ברוב. אבל נהיד במגע לא מטמא, לטמא במסע. כשהוא נוגע, אתה אומר, תראה, אולי הוא נגע בחתיכה הקשרה. תלך אחר הרוב. וגם אם תהיה לו איזושהי נגיעה בכל השלוש, אפשר לפלפל בזה. כי על כל נגיעה בפני עצמה, אתה יכול לדון, הוא נגע בקשר. אבל כשהוא נושא את כל החתיכות, שיהיה ודאי תמה, אמר לו, אתון בדרב חיסדא מתניתו לו. ענן, למדנו את זה בדרב חיה מתנין אלה כברייתא, שטונה רב חיה נבלה ושחוטה בטלות זו בזו, היינו נבלה יכולה להתבטל בשתיים שחוטות, ואיתמרה לא, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, טהור מלטמא במגע, אבל באמת מטמא במסע. שאלה שלישית שואלת עכשיו הגמרא, וזו שאלה מהמשנה שלנו. ועוד אתנן רב לזר בן יעקב אומר, במה גסה ששפך הררת דם, הרי זו תיקבר, ונפטרה מן הבכורה. ואנחנו הסברנו. למה היא תיקבר? הגמרא אמרה שזה גזירה כזאת, כדי שכולם יזכרו שהבהמה הזאת כבר ביקרה, ומה שעכשיו היא תוליד זה לא בכור. לכן צריכים לקבור את החררה. ולמה היא פותרת מהבכורה באמת? כמה שהיה פה ולד. אז אם יש כאן ולד, לכאורה צריך לטמא במגע או במסע. לא. וטונר הבחיה אינה מטמא לא במגע ולא במסע. למה? אז רבי יוחנן אמר כי היא בתהילה ברוב אדם. אמר הנה היא, זה במגע לא מטמא. אבל תטמא במסע כשהוא נושא את כל החררה, הוא נושא גם את הנבלה. לכאורה מוכח מכאן שהטומאה בטלה ואיננה בכלל. השתיק. מנסה הגמרא לתרץ, זילמה, שיינה אוכל דאבל לתרומה, טומאה סרוחה. בעיקרון אתה צודק, רק יש סיבה אחרת למה זה לא מטמא. לא במגע ולא במסע. כי כיוון שזה כבר נהיה סרוח, זה כבר לא ראוי למאכל אדם, לכן זה כבר לא יכול לטמא במסע. כפי שנראה בהמשך. במגע הזה עוד כן יכול לטמא. לגבי טומאת מגע צריך להגיע לזה שזה בטל ברוב. אבל טומאת מסע, נבלה שבטלה מתורת אכילה לבן אדם, כבר אין לה טומאת מסע. לא מצד הביטול ברוב. וחררת דם כבר לא ראויה לאכילת אדם. אומרת הגמרא, אני חילה בר פדה. זה אמר. תומה חמורה, מה שמפרש תומה חמורה, הכוונה תומת מסע, עד לגר. כל עוד שהנבלה ראויה למאכל של גר, אז היא מתמת. היא ירדה ממאכל אדם, כבר לא מתמת. תומת מגע עד לכלב. למרות שזה לא ראוי לאדם, אם זה ראוי לכלב, זה מתמת. אז אם כן, זה יובן, לא חזיה לגר, זה כבר חררה של דם. אלא לרבי יוחנן דאמר, אחת זו ואחת זו עד לכלב. אז עדיין החררה הזאת אוחזה לכלב. אז למה באמת שלא תטמא במסע? אומרת המראה, הנקודה הזאת קשיה. לצרף את רבי ירמיה עם רב יוחנה, עם מה שרב חייב הרב אומר, לא מטמא במסע, זה כבר קשה. גופה ברפדה אמר, תומה חמורה, היינו תומת מסע, הכשרה שפירש עד לגר. ותומה קלה, היינו תומת מגע, עד לכלב. ורבי יוחנן אמר, אחת זו ואחת זו עד לכלב. אז הגמרא לא באה לבאר את הטעם של רבי יוחנן, ובתוספות משמע שהטעם הוא, בגלל שזה פשוט, שכל עוד שזה ראוי למאכל כלב, זה נקרא אוכל. אז לכן מסתבר שזה מטמא גם במגע, גם במסע. אבל מיתמא דבר פדה, אומרת הגמרא, דכתיב, לא תאכלו כל נובלה, לגר אשר בשעריך תתנה לה ואכלה. הראויה לגר קרויה נבלה, ושאינה ראויה לגר אינה קרויה נבלה. אני לא יודע למה ברפדה לומד את הדרשה הזאת רק לעניין מסע, ולא לעניין מגע. ואידך, מה רבי יוחנן יענה? למיעוט היחד היא סריחה מיקורת. איפה שזה בהתחלה היה בשר, שראוי למאכל אדם, למרות שזה כרגע לא ראוי, אבל זה עדיין ראוי לכלב, זה נקרא אוכל. אבל איפה שמקורה, איך שזה נהיה נבלה, זה כבר לא ראוי למאכל אדם? דוגמה, איזה בהמה חיה, שאיזה עבר שבה היא תליה והרכיב, וכבר לא ראוי למאכל אדם, ואז הבהמה מתה. במקרה כזה, גם רבי יוחנן מודה שלמרות שזה ראוי לכלב, אין לו תומה. וידך הסריחה מקורה, לא צריך לקרוא. מה, זה למיעוט האפרה בעלמאו. תנן רב לזר בן יעקב אומר, בהמה גסה ששפעה חררת דם הרי זו תיקבר, ונפטרת מן הבחירו. ותונה רב חי אינה מטעמה לא במגע ולא במסע. ואומר רב יוחנן, למה? משום ביטול ברוב נגעו בה. שאתה מראה, מהר עם משום ביטול ברוב, תאיפוק לידו לא התחזי כלל. זה איך שזה יצא, וכאילו מת, זה יצא בצורה כזאת שהוא לא ראוי למאכל אדם. הגמרא לא, הונה מאיתכו זה מיקורי אגב אימא, כל עוד שהוא היה באימו, הוא היה ראוי למאכל אגב אימו. תנא נוסו, רב לזר בן יעקב אומר, זה משנה במכשירים, ציר טהור שנפל לתוכו מים כלשהו. נזכיר, ציר של דגים זה חומר שנחשב זהה באלמה, הוא לא נחשב משקה לקבל תומה. שנפל לתוכו מים כלשהו, תמה. מה פירוש? אומר רב נחמן, אומר רב ברבו, זאת אומרת, נחשדו מהארץ לערב מחצה מים בציר. עמי הארץ מערבבים את הציר שלהם במים, והמים שלהם הם טמאים. ואז מה? למרות שלקחת את המים האלה ועשית להם השקה ותיארת אותם, ברגע שנפל אליהם ציר שהוא טמא, ציר של עם הארץ, סליחה, נפל הציר הזה מים של עם הארץ, היינו מים טמאים, הם טימו את המים האלה בחזרה. שאתה אמרה, ולמה לי מחצה? אפילו בציר ממחצה נמה, והנה משהו, אז המשהו שעכשיו נופלים, מצטרפים לקצת פחות ממחצה, והאבל היא פלגה ופלגה, זה כבר לא בטל, ברוב של הציר. אמרת, אם אתה צודק, אם עד מחצו, אין לך נמה. עמי הארץ חשודים לערב עד מחצו, לא צריך להגיד אפילו מחצו. אם הייתם את תומת עם הארץ דרבון, וגם תומת משקין הם גם כן תומת דרבון, אז לכן במקרה שיש פה רוב ביחד, אז גזרו רבונו, אבל בפלגה ופלגה לא גזרו ברבונו, לכן רב נחמן נקט לשון שביחד עם זה יהיה רוב. אומרת המשנה, המשנה השלישית בפרק, רב שמעון מגמליאל אומר, הלוקח בהמה מניקה מן הגוי. אתה רואה בהמה שיש לה חלב, והיא גם מניקה את העובר. אין חוששים שמבנה של אחרת היה. ואולי זה ולד של בהמה אחרת, והבהמה הזאת עוד לא ביקרה, ועכשיו שהיא תלד, זה יהיה ספק בכור. אני לא אומר ככה. כן? רואים כאן במשנה שצריכים שני תנאים. זה שהיא מניקה לבד ויש לה חלב, זה עוד לא ראיה. כי יש מיעוט בהמות שיש להם חלב למרות שהם לא ילדו. אבל זה שהיא מניקה את העובר, את הוולד הזה, מסתבר שהוא הבן שלה. על פי הרעיון הזה, נכנס לתוך עדרו וראה את המבקירות מניקות ושאינן מבקירות מניקות. יש לו שם איזה, לא יודע מה, 20 ולדות מ-20 בהמות. חלק מהם יודע שהן מבקירות, חלק מהם הם כבר ילדו מזמן. אין חוששים שמבנה של זו בא לזו, בא לו אצל זו, או שמבנה של זו בא לו אצל זו, אלא כל אחד כנראה מניק את הוולד שלו. אומר רב נחמן משמי דרב, אילחסה בכולו פרקין, בכל הפרק שלנו, פרק שלישי בבחוירוס, הלכה כמו המשנה, בר מפלוקת, חוץ ממקרים שיש מחלוקת במשנה. אומר רב שיש שסמין הקיניים בשוכי ורב, אומר לא שמעתי. נראה לי שכשרב אמר את זה, הוא היה נעים בשוכי, אחרת הוא לא היה אומר את זה. למה? היה, על איזה משנה התכוון הלכה כמוה? אילי מהרי שהמשנה הראשונה בתחילת הפרק, זה לא סתם, אלא מפלג פליגה. רבי שמואל ורבי עקיבא חולקים שמה, אז ודאי אליה הוא לא התכוון. אלא על המשנה השנייה, דרב לזר בן יעקב, שאמרנו מקודם, שהחררת דם תיקבר ויפטורו מן הבחירו, זה לא חידוש. משנת רב לזר בן יעקב קו ונקי, אנחנו תמיד יודעים שהלכה כרב לזר בן יעקב. אלא דרב שמעון בגמליאל, אלא היינו על המשנה שלנו, השלישית. שמייחסים את הוולד היונק לאמו. גם על זה לא. מפלג פוליג בברייטה, בברייטה שנראה לאלן, יש מישהו שחולק על רב שמעון בגמליאל. אלא, עד רב יוסי בן המשולם, על המשנה בדף הבא, בעמוד ב', שרבי יוסי שם, רבי יוסי בן המשולם אומר שמה. על זה רב התכוון? גם לא יכול להיות. למה? אומר רב חד לזימנד, אומר רב ילחסק רבי יוסי בן המשולם. אלא, תגיד שהוא מתייחס למשנה החמישית של הפרק. השיער בעלמום. בחפי עמוד ב', שם מפלג פליגה, שם ודאי. לא יכול להיות שרב התכוון, הרי מפלג פליגה, הקו יבל מעללל ורבונו. אז על מה רב אמר את הממרה שלו? לכן אומר רב שש, אז כיניים משוך עבריו. אומרת הממרה, לא. לעולם רב התייחס בעיקר למשנה שלנו. עד רב שמעון בגמליאל. אז תשאל, אבל בברייתא חולקים. לא. ואוקו, מה שמלון, דברייתא, לא פלוגתא. רב לא מתייחס למחלוקת שחולקים בברייתא. הוא התכוון לאל שחולקים במשנה. טוב? שאלת הממרה, בסדר. לפי הפירוש הזה, אז מה יוצא? שכשרב אמר הלכה כמו המשנה שאין בה מחלוקת במשנתנו, הוא בעיקר התכוון לרב שמעון בגמליאל. אז וכיוון, דאמר רב ילחסה בכולו פירקין בר מפלוגתא, אז אם כן יוצא שההלכה במשנה הבאה שרבי יוסי בן המשולם, שאין אף אחד שחולק עליו, גם כן הוא פוסק כאמור. אז הלכה כרבי יוסי בן המשולם, למה לי? למה צריך לומר את האמירה השנייה שלו? הלכה כרבי יוסי בן המשולם. עונה הגמרא, היא אמר ילחת רק בכולו פירקין, והוא לא היה אומר את ההלכה השנייה שרבי יוסי בן המשולם. אז אני הייתי מפרש את דבר האהבה ואמינה עד רבי יוסי בן המשולם כאן. ומאי בכולו פירקין, הכוונה עד רבי יוסי בן המשולם, שם תרתי אמר, הוא אמר שם שני הלכות. אבל בעניין שרבי יוסי מגמלין במשנתנו, הוא פלוקתא דברייתא פלוקתאי. ופה לא נפסוק כמה רבי יוסי מגמלין. לכן השמיעין אין הלכה כרבי יוסי. שאז אתה שומע שהממרה השנייה שהוא אמר, הלכה כמו המשנה שאין בה פלוקתא, להשמין את דרבון שמעון בן גמליאל קאי, ופלוקתא דברייתא לפלוקתאי. עד כאן דף חוף ג'.